אז קודם כל משהו טכני, תמיד אחרי ניסן יש לנו את שעון הקיץ, ובשלב הראשון כשעוד אפשר אז שינו שיטת ערבית בשמונה וארוחת ערב בשבע ורבע, אז מבחינתנו זה לא ישתנה, אבל יש שלב מסוים שכבר בשמונה אי אפשר להתפלל ערבית, זה יהיה רק בשמונה ורבע, אז מה שיעשו ידחו את הכל ברבע שעה יותר מאוחר, ויש שלב שבו ארוחת ערב תהיה בשבע וחצי, ו... תפילת ערבית בשמונה ורבע. כשנגיע לשלב הזה ונגיע אליו עוד נדע פרק זמן כזה או אחר, אז אנחנו נדחה את השיעור שלנו לשש וחצי עד שבע וחצי. זאת אומרת, אז כשנגיע לשלב הזה רק תעדכנו אותי שאני ידע, אז נודיע קבל עם וידע שאנחנו מזיסים גם את השיעור שלנו רבע שעה לאחר כך. זהו, אז כפי שאמרנו בפעם הקודמת, החלק הערמי של ספר דניאל הסתיים, ואנחנו עוברים לחלק העברי. אם כי, כפי שתכף נראה, זה לא כזה נחמה גדולה, כי העברית של החלק העברי, אולי מילולית נבין אותה יותר טוב, אבל הרעיונות שיש בחזונות הופכים להיות לא פחות פשוט, הופכים להיות לא פשוטים. ויש להבין את המשמעויות של האירועים הללו, וזה בכלל לא פשוט, כי באמת יש לנו פה הרבה חידות. כבר עמדנו על כך שהחידות נוגעות פה בעיקר לשניים. קודם כל, לדעת ולזהות בדיוק מהם הפרטים ההיסטוריים שנרמזים בחזונות הללו. למי מתכוונים כל אחד מבעלי החיים שמתארים פה בפלדי מלכויות? עוד מעט נראה את המרות, והיתרון שפה הוא יגיד בפירוש על מי מדובר. כבר אפשר להסתכל בפרק ח' בהמשך, הכתוב מדבר בפסוק כף, כן? ומי שמגלה לו את זה, זה המלאך שמדבר איתו בחזון עצמו ומספר לו. אז בפסוק כף העיל אשר ראית בעל הקרניים מלכי מדי ופרס, והצפיר, פסוק כף א' של פרק ח', והצפיר השעיר מלך יוון, והקרן הגדולה אשר בעיניו זה המלך הראשון של יוון, ואחר כך יש ארבע מלכויות וכו'. בקיצור, אנחנו חלק מהפרשנות של מה שהוא ראה בחזונות, והדברים הם עמומים ולא פשוטים, המלאך בחזון עצמו מסביר לו. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, יש פה איזשהו יתרון מסוים, עדיין נותרו הרבה דברים סתומים, כי גם לקחת את האינפורמציה הזאת ולנסות ליישם אותם היסטורית, דיינו, מלכי פרס ומדי, יש לנו כמה וכמה, ומלכי יוון, יש לנו גם כן כמה וכמה. זאת אומרת, על איזה מלך יווני מדברים פה? ועל איזה מלך או אלו מלכים יוונים או פרסים מדובר פה? גם אם בגדול אנחנו מזהים שבעל חיים זה מייצג ממלכה הזאת, מעצמה הזו, ובעל חיים זה מייצג ממלכה אחרת. אז עדיין השאלות ביחס לזיהוי המדויק יותר ההיסטורי במקומם עומדים, ו... עוד מעט נגיד משהו על העניין הזה, ועל עוד עניין שקשור. יש פה במידה רבה שאלות שנעמוד עליהן בהמשך, והכתוב יספר לנו פה על כל מיני תאריכים שמדברים בהם. למשל, כשרוצים לברר שם בין המלאכים, יש דיבור במראה, כן? בפסוק י' ג', פרק ח' פסוק י' ג', ויומר אחד קדוש, קדוש זה מלאך, לפלמוני המדבר, כן, פלוני, יש פלוני, אלמוני ופלמוני, כן, אנחנו מכירים את המושגים. אז פה שאת פלמוני, פלוני, אלמוני, אנחנו מכירים מגילת רות, זוכרים? פלוני, אלמוני ופלמוני מופיע פה, כן? אז כן, עד מתי החזון, דיינו, עד מתי יקרה הדבר הזה? ואז הוא עונה לו בפסוק י' ד', ויאמר אליי עד ערב בוקר 2300 ונצדה קודש. ובכן, מה זה 2300? 2300 מה? ממתי מתחילים לספור אותה? זאת אומרת, עדיין כתב החידה לא פשוט. משהו לגבי הכיוון בגדול של פתרון ופיצוח כל החידות ההיסטוריות הללו, גם של זיהוי הממלכות והמלכים וגם של זיהוי הזמנים, הדבר הזה באמת לא פשוט, והציעו הסברים שונים. עכשיו, כל אלה שהלכו לפרש את ספר דניאל, הלכו והסבירו את הדברים מתוך הפרספקטיבה ההיסטורית שהייתה לנגד עיניהם, ועל פי המידע ההיסטורי שעמד לנגד עיניהם. עכשיו, כמובן שלא הרי הרס"ג כהרי הברבנאל, ולא הרי הברבנאל כהרי המלבים. זאת אומרת, כל אחד עומד על ציר זמן, נקודת זמן אחרת בציר הזמן, ולכל אחד יש פרספקטיבה שונה ביחס גם לידיעותיו בהיסטוריה של העולם העתיק, וגם של כל מיני מספרים ואירועים שקרו. כך שבאיזשהו מקום המספרים הללו באמת הפכו להיות בעלי הצעות שונות שהציעו אותם להסביר את הדברים. ובאיזשהו מקום הדברים הללו באמת, אז פשוט הבאתי פה את דעת מקראיתי, שעושה באמת עבודה מאוד רצינית, מאוד יפה. אמנם ספר דניאל, כפי שאמרתי לכם בפתיח, במבוא לספר, אז באמת הוא היה אחרון ספרי הנביאים והכתובים שיצא. הוא אף אחד לא רצה להרים אותו. ובאמת הוא היה לא פשוט, הוא היה לא פשוט לפרשנות, במיוחד בגלל כל הדברים הללו, שכפי שאמרנו, עם כל השאלות הללו. ומה שהוא עושה פה, הוא מביא, מלבד כל מיני ידיעות היסטוריות, שבין אם זה היסטוריונים יווניים, בין זה היסטוריונים עכשוויים, וכל מיני, ושוב, הספר הזה הפך להיות מאוד מרתק ומאוד מעניין, גם אנשים שעסקו בפיצוח הדברים, גם בין אומות העולם. המידע שיש פה הוא מאוד מרתק, והם עשו באמת פה עבודה מאוד רצינית על הבירור של ההסברים הללו, ובהחלט יש פה גישות שונות, הסברים שונים. כמובן, כשאתה מזהה מישהו, אז אתה צריך לנסות להסביר גם למה צפיר עיזים הוא משל ל-X, ולמה החיה האחרת משל ל-Y. וואי, מה המאפיין את הבעל החי הזה שהוא הפך להיות סמל לממלכה הזאת, או הפוך, מה אופייה של הממלכה הזו, מה מאפיין אותה שדווקא בעל החיים הזה, שכנראה תכונה מסוימת שלו, משקף איזה אפיון של אותה מעצמה או אותה ממלכה. כך שבאמת הדברים עדיין נותרו מאוד מאוד עמומים, מאוד מאוד כללים, ו כגודל, כמספר המפרשים, מספר הדעות. ובאמת, כפי שאמרתי, מי שרוצה להיכנס לעומק העניין יותר, צריך באמת להיכנס פה להרבה מאוד עבודה היסטורית, גם היסטורית וגם פרשנית. והם עשו פה עבודה מסכמת מאוד 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 מעניינת. אני מוכרח להגיד שהוא עושה עבודה רצינית מאוד פה בכינוס של הדברים הללו. אני מודה באמת, אני לא בעצמי גם כן לא בקי בכל הדברים הללו, לא בהיסטוריה המפורטת של אותה תקופה, ולא באופציות השונות ובסיבות שהביאו כל אחד מן הפרשנים ללכת פעם לכיוון הזה ופעם לכיוון הזה. בכל אופן, דבר אחד בטוח, שכתוצאה מכל מיני חשבונות שעשו פה כל מיני אנשים לתובנות הללו, והגיעו לכאן לכל מיני תובנות מתי צריך לקרות מה, כבר אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, כי כתוצאה מכל מיני תובנות שהגיעו אליהם, שהן בהחלט לא ברורות והן לא חד משמעיות. הכתוב אומר לנו באופן חד משמעי, כן? באופן חד משמעי ביחס לעניין הזה, ש אפילו צוף הפרק שלנו, הפסוק האחרון של הפרק שלנו, הפסוק האחרון של הפרק שלנו, פרק ח' פסוק כ"ז, כן? או בפסוק כ"ו, הוא מראה הערב והבוקר אשר נאמר אמתו, ואתה סתום החזון כי לימים רבים. זאת אומרת, כבר בחזון אמרו לדניאל לא לבאר את הדברים, גם הדברים שהוא הבין, הרי הסבירו לו אותם, כפי שכבר רמזו קודם ותכף נרד באופן מסודר, פשוט עושה פה איזושהי הקדמה לסבך הזה, כי זה פרק מאוד מאוד לא שגרתי. גם לא נאמר סתום החזון, דיינו, אל תברר יותר מדי, כדי שהקוראים לא יבינו בדיוק למה הכוונה. תשאיר אותו עמום, תשאיר אותו ברמת רמיזה בלבד. למה? כי לימים רבים. דיינו, זה לא עומד להתממש בטווח הקרוב, אלא מה שקוראים היום באחרית הימים. וכיוון שכך, בואו תשאיר את זה, שאנשים לא יתכנסו לאיזה שהם בלבולים ותובנות מעוותות, כי הדברים האלה נוגעים פה לעומק דברי ההיסטוריה וכו'. ואכן הוא מספר בפסוק כ"ז בעצמו, ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים. דיינו, הדברים שהוא קיבל פה, החוויה, ותכף נדבר על הנושא הזה בעוד מימד, גרמו לו לאיזה מין מציאות קשה של, כי הדברים גרמו לו לזעזוע גדול מאוד, ונחליתי ימים, ואקום ואעשה את מלאכת המלך. היינו אחרי שהחזנות הללו פשוט גם גרמו לאפיסת כוחות, עוד נדבר על זה, השפיעו עליו הרבה אנרגיות רוחניות שהשפיעו עליו גם פיזית, נדרשו ממנו כדי לחוות את החוויות של החזונות הללו, וכתוצאה מכך הוא באמת גם כן ככה עבר אירועים קשים בדברים האלה. והקום של מלאכת, ואשתומם על המראה ואין מבין. זאת אומרת, גם הוא בעצמו בסופו של יום, בלבד הדברים הקשים שעברו עליו בהקשר לעניין הזה, גם הוא נשאר באיזה חוסר בהירות מלאה ביחס למה שהדברים הללו, והשתומם על המראה ואין מבין. אז אני בכוונה מקדים ואומר את הדברים הללו, ואנחנו הולכים להיכנס פה לפרק. פרק הבא כבר יהיה יותר קל, פרק ת' יהיה יותר קל, הוא נושא אופי של תפילה. פרק ת', פרק י', יש פה דבר, כמה דברים חשובים שעוד נאריך בהם בהמשך, אבל אני כבר אומר מראש, פרק ח', אומנם מצד אחד הוא ממשיך את מראה החיות שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, איזה מין, אמרתי בפעם הקודמת, איזה מין דינוזאורים כאלה, איזה מין חיות ערפדים כאלה, אני יודע מה, איזה מין עולם מאוד, של קוראים לזה היום מדע בדיוני, אני יודע מה, איזה מין תופעות דמוניות כאלה של מיתולוגיות, איזה מין כל מיני תיאורים שאין להם אך ורע בתנך. באמת זה משהו מאוד מאוד מוזר. זה חוזר במידה מסוימת כאן בפרק ח', אם כי יש פה יותר רמיזות לנמשלים, אבל אחרי כל הרמיזות ואחרי כל הנמשלים עדיין הדברים נשארים סתומים. והכתוב אומר בעצמו למה הם נשארים סתומים, הם באמת נשארים סתומים בתוך מגמה, כי הדברים הללו באמת עוסקים ברזי ההיסטוריה העולמית, ובאיזשהו מקום דניאל בעצמו נצטווה, הוא הבין אותו, הסבירו לו אותו, אבל הוא בעצמו מצטווה שהוא לא יפרש את הדברים בכתיבתם, כן? אז הוא מתאר עוד מה שיהיה, והוא עם כל זאת מתבקש ומצווה להעלים את הדברים הללו מן הציבור הרחב בכתיבתו, וזאת נקודה חשובה שכדאי לדעת בה. עכשיו בואו נראה את הדברים. אז פרק ח' פסוק א', בשנת 3 למלכות בלשצר המלך. רק רוצה להזכיר לכם שפרק א' היה, פרק ז' היה בשנת 1, בשנת חדה לבלשצר מלך בבל. אתם רואים? בפרק ז' היה בשנת 1 לבלשצר. בלשצר אמרנו זה היה המלך שמלך אחרי נבוכדנצר, והוא היה המלך השני, נכדו, כן, בנו, בן בנו, שבעצם הוא אצלו היה האירוע שדיברנו עליו עוד קודם לכן, מנה מנה תקלו פרסין, אותה יד מפורסמת שהופיעה ובעצם עוטתה על סוף תקופתה של מלכות בבל, והנה היא באמת, זה ממש לקראת חילופי האימפריות בבל פרס, שם זה היה בשנת 1 לבלשצר, אז דניאל ראה את ארבעת החיות, וזה היה ארבע מלכויות, וכאן, ושוב, זה אותו רעיון שכבר אמרנו שגם התגלגלו בפסל של נבוכדנצר וכו'. כאן בפרק ח', בשנת 3 למלכות בלשצר המלך, יש פה איזה רצף כרונולוגי של הדברים, חזון נראה אליי. אני דניאל, אחרי הנראה אליי בתחילה. כן, אני כבר ראיתי דברים כאלה, ועוד חזון, שנתיים אחר כך. ויראה בחזון, ויהי בראותי, ואני בשושן הבירה, אשר בעילם המדינה. ובכן, כבר עוברים, הוא עובר לאיזה אזור אחר, ויראה בחזון, ואני הייתי על אובל אולי. אובל זה כמו יובל, זאת אומרת איזה מין נהר, איזה מין נחל, שיש אפילו טוענים שזה איזה נחל מלאכותי שחיבר בין הפרת לחידקל. כידוע בבל היא ביאה גדולה שבשתי אגפיה זורמים שני הנערות הפרת והחידקל, כדי ליצור איזשהו רצף חקלאי, אז הם חפרו תעלות רוחב כדי להציף את כל האזור במים, כדי שראי באותה תקופה לא היה השקיה, אלא עבדו עם גרביטציה, וככל שהיו יותר תעלות רוחביות שחיברו בין שתי הנערים, הנערות שהן בסוף הנפגשים במפרץ הפרסי, אבל הן הולכות בצורת יוצרות איזה משולש כזה לבקעת בבל, אז כשיצרו תעלות רוחביות בין שני הנערות, הרי בעצם הפכו את הבקעה כולה לפוריה יותר, ואותו הובל אולי, אותו יובל, הובל אולי, שאנחנו מזכירים אותו, הוא היה כנראה אחד מן אותם נערות, או אותם טבעי מים רוחביים. אז פסוק ג', ואשא עיניי, ואראה, והנה איל אחד עומד לפני הובל, היינו, הוא בא לשתות, להרוות את סימונו, ולא קרניים. כן, זה קצת מזכיר לנו את החלום של פרעה, שעומדים פרות על היאור, נכון? זאת אומרת, זה בעל חיים, בא לשתות מן היאור, וזה אולי גם רומז לנו שאנחנו עסוקים, כמו שבדרך אגב, אצל, כן, הפרות היו גם איזה שהם בעלי חיים אליליים במצרים, וגם היאור היה אליל של מצרים, נכון? כך שיוסף מבאר את החלום לפרעה, אז הוא אומר, הסיפור הזה הוא מספר על גורלה של מצרים. איך הוא יודע? כי הפרות, כן, כל, הנה תועבת מצרים כל רועי צאן, כן? שאם ישראל יסבחו את אלוהי מצרים ולא יזכלונו, כן? זאת אומרת, יש פה את הביטוי לאימפריה המצרית, גם היאור וגם הפרות על היאור, מבטאים את הייחודיות ואת העוצמה של האימפריה המצרית, ולכן הוא אומר, רבותיי, זה סיפור על מה יקרה עם האימפריה המצרית, מה התסריט שמזומן לה. גם פה מדברים על הנערות הללו שביטאו בלי ספק את העוצמה של האזור, של האזור הזה, כאשר אנחנו מוצאים פה בחזון הזה את העיל. העיל דומה, כן, ולא קרניים. הקרניים מבטאים עוצמה, כי בעוצמה מלחמתית, צבאית, כי הרי הקרניים משמשים לעיל לנגח את כל אויביו, את כל אלה שהוא רוצה להבהיל או להרחיק, והקרניים גבוהות. ואת לבחור יש הרבה כוח, כן? ואחת גבוהה מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה. ובכן, זה מין תהליך מדורג, ועוד מעט נראה שכל קרן מבטאת מלך, וכל קרן נוספת מבטאת עוד מלך, ובאיזשהו מקום זה אומר שיש פה ממלכה, שיש לה כמה מלכים, כמה קרניים, כאשר ככל שהממלכה עולה או מתמשכת יותר, אז היא עוצמתית יותר, כי הקרן שלה גדולה יותר. ראיתי את העיל מנגח ימה וצפונה ונגבה. דהיינו, הממלכה הזאת יוצאת לכיבושים, בעברית יותר קלה, מערבה, צפונה ודרום. ופה תחפש על מה מדובר, מתי אותה ממלכה, שעוד מעט נראה מי היא, שמבטאת תאיל קודם כבר ראינו, מתי היא יצאה למסות כיבושים כאלה, בימיו של איזה מלך. וכל חיות לא יעמדו לפניו. וכן החיות באופן טבעי מייצגות ממלכות. והאיל הוא ממלכה חזקה, מעצמה, ואילו החיות הפשוטות יותר הן ממלכות קטנות שאין להן כאלה כוחות. ואין מציל מידו. דיינו, אף אחד לא יכול לבלום אותו. ועשה חרצונו והגדיל. והוא משתולל ועושה מה בא לו בראש, כן? הוא עושה את זה עם הראש גם, כן? עם הנגיחות, כן? בראש. ואני הייתי מבין, משלום, הייתי מתבונן, כדי להבין את הדברים, כן? להסתכל, והוא מסתכל במראה שמתגלה לו, והנה צפיר העיזים בא מן המערב. דהיינו, מופיע איזה טייש מן המערב. דרך אגב, צפיר העיזים הזה מופיע הרבה פעמים בצורה של שד. נכון? תמיד איך תראו שדים? נכון, איזה מין טייש כזה עם קרניים, נכון? תמיד בתמונות תראו את כל התמונות האנטישמיות שציירו, עכשיו היום השואה, שרצו לתאר את היהודים וכל הציורים האנטישמיים לאורך ימי הביניים, אז תמיד היהודים היו מצוירים כשדים, איזה מין טייש כזה עם קרניים, כן? זה היה שד, כן? איזה מין שד, איזה רוח רע, איזה מין כוחות אופל כאלה. אז אתם יכולים גם להיות מאיפה הדימויים האלה צמחו, על מי להדביק אותם זאת שאלה אחרת, אבל הדימוי הזה מוכר בתודעה העולמית, זה חלק מן הסמלים של החשיבה, כן? איך אומרים גם בספר ויקרא, אתם זוכרים בספר ויקרא סיר העיזים, נכון? שהיו צפיר העיזים או סיר העיזים. תראו בספר ויקרא, תחזיקו פה רק יד, תסתכלו בויקרא פרק י"ז. אז יש שם, כן? ואז כתוב שכל קורבן יביאו, כן, בפרשת השבוע, נכון? יש לנו פה, אז יש לכם משהו בפרשת השבוע. פרק י"ז הוא פרק מאוד מעניין. מה טיבו? כן, אז יש פה מצווה שכל אדם, לפי חלק מהפרשנים, כל אדם שרצה לאכול בתקופת המדבר בשר, ארוחה בשרית, היה צריך להביא את הבשר, את בעל החיים הזה, כקורבן שלמים, ואז לאכול אותו. אין אכילת בשר חולין במדבר. למה? הרמב״ם לפחות, התיאור פה הוא תיאור מאוד מעניין, כן? תראו את פרק י"ז פרשת השבוע, דבר לבני אהרון ולבניו, אל כל בני ישראל ואמרת להם, זה הדבר שציווה השם לאמור, איש איש מבני בית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש הוא מקרב עמו. מה שעשו לכל אוכל בשרית? אלא למען אשר יביאו ונשא את זבחי אשר הם זובחים על פני השדה, והם יביאום להשם אל פתח אוהל מועד, אל הכהן וזכו את זבחי שלמים להשם אותם, וזרק הכהן את הדם על המזבח והקטיר עובר, ואז יהיה לו מותר לאכול, לא כבשר חולין אלא כבשר שלמים. למה? פסוק זין, ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. מה זה הסעירים? זה עיזים, עז, הצפיר העיזים הזה, כן? הסעירים הללו, שהיו מקריבים אותם, זה היה טקס של עבודה זרה. דהיינו, כדי להוציא מעבודה זרה, לפי התפיסה הזאת, אז מנעו את הקרבת, לשחוט בשר, בשר בשדה, כי זה היה איזה טקס של עבודה זרה, שהיו עושים כמו, נגיד לגרש שדים או משהו כזה, היו זובחים סעיר עיזים או צפיר עיזים. זה אותו דבר. ואז בעצם, אז הנה, כדי למנוע את המציאות הזאת, אז אמרו, יקריבו להשם הכל. אין עבודה אלילית שבא לגרש כוחות מגיים, איזה מין, כל מיני שידים וכו'. ושחיטת הסעירים על פני השדה הייתה איזה מין טכניקה מגית שבאמצעותה רצו להבריח שדים. אז אין דבר כזה. אתה רוצה להקריב קורבן? אתה רוצה לשחוט צעיר או משהו כזה? תביא אותו קודש להשם. כי הכל, מי ששולט בכל הדברים זה הקדוש ברוך הוא. אל תעשו לי כסים מגיים לגרש שדים. וכנגד השד, השעיר, שמו את זה. עכשיו, אני בא לפה, אני חוזר לפרק ח' בדניאל, כן? בפרק ח' פסוקי, ואני הייתי מבין, מתבונן, והנה צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ. ואין נוגע בארץ. דהיינו, העיל מנגח לכל הכיוונים, והוא מנגח לכל הכיוונים, ודווקא מאחד הכיוונים מצד מערב, דהיינו לכיוון האזור שלנו, כי אם הוא נמצא נער ובל, אז לכיוון ארץ ישראל, או לכיוון מה שקוראים המזרח התיכון, כן? הוא בא מצד מערב, כן? הוא מגיע מכל האזור פה, ואין נוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו. רבותיי, שוב, איזה מין חיה, אתם מכירים הרי את כל החיות האלה, שיש להם קרן בין העיניים, נכון? זאת אומרת, זה כל החיות, לא יודע איך קוראים להם, בכל הסרטים המצוירים, שיש להם איזה קרן בין העיניים, חד קרן כאלה למיניהם, זה לא חיות שקיימות בשטח, זה חיות של שדים כאלה, של כל מיני מוזרים למיניהם, והוא בא, ויש לו איזה חד קרן כזה, ויבוא עד העיל בא לקרניים, אשר הייתי עומד לפני האובל, וירץ אליו בחמת כוחו. ובכן, יש פה התנגשות בין הסיר העיזים או צפיר העיזים, שהוא חד קרן, עם העיל שיש לו קרניים מרובות, ויש פה התנגשות בין מעצמות, כי כל אחד מייצגת מעצמה. וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, דיינו הוא נכנס בו ונלחם בו, ויח את העיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו. דיינו, צפיר העיזים מצליח להקות את העיל. וישליחהו ארצה, וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו. דיינו, צפיר העיזים גובר על העיל. נכון, החיה החדשה אוכלת את החיה הקודמת, אלא ששם זו אותה חיה. דיינו, שמתרחש שם התרחשות בתוך מצרים. זה לא זה. הרי השיבולים והפרות,
אבל גם החיה החלשה יותר מנצחת את החזק.
כן, זה נכון, זאת אומרת יש שם מציאות של חוזק שמנצחת מציאות של חולשה. אוקיי, בסדר, ויבוא רעב גדול שיבלע את שבע השנים. זאת אומרת יש פה מציאות של עוצמה גדולה שמחלה את העוצמה הקודמת, אבל פה זה בעלי חיים אחרים. זאת אומרת זה לא התגוששות בתוך אותה ממלכה, זה התגוששות בין שתי גורמים. שם זה אותו בעל חיים, נכון? זה אותם פרות, זה אותם שיבולים שבולים. אלה עוצמתיות יותר ועוצמת פרות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באותה ממלכה ובמצבים שונים. מצב א' ומצב ב'. פה זה בעלי חיים שונים. דיינו כנראה מעצמות שונות, שדרך אגב הן מופיעות ממקום אחר. שם בפרות, הן עולים גם כן, עולות על היור. בשני המקרים, בעלי חיים נמצאים באותו מקום, הם לא באים ממקום אחר. זאת אומרת, הכל מקומי ואותם בעלי חיים. לכן הפתרון צריך להתייחס לאותו תא שטח ולאותו הממלכה. לעומת פה שהוא בא ממקום אחר, בעל חיים אחר, זאת התגוששות בין שתי ממלכות. אוקיי? הלאה. והנה, ואין מציל העיל מידו, וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד. כן? יש לנו את השיר, וצפיר העיזים הגדיל עצומת, וגם חזות ארבעה עלו למרומיו. נכון, השיר הזה, קיים אותו, ברוך השם יום יום, ימאס לנו יש אופי דיום. נכון, מכירים את זה? לא שרים את זה כולם. יש את השיר הזה, את הפיוט הזה, שבת. מה זה? אנחנו בבית שרים את זה כל שבת. אז השיר הזה הולך על ארבע מלכויות. כן, נסגרתי לאדום ביד רעה מדנאי, שמכל יום ומבקשים, ממלאים כניסה מהדנאי, עזרתו עמו, לא נתשתני כל ימי דנאי, הכל בנוי על פסוקים ועל עניינים מספר דניאל. שם צפיר העיזים הגדיל עתומיו, וגם חזות ארבע עלו למרומיו, ובליבם דימו להשקיט את רוחמיו, על ידי כהניו מגר מתקוממיו, שזה הולך שם, צפיר העיזים הולך ליוון, נכון? צפיר העיזים, מה הוא אומר פה? מי הוא צפיר העיזים? מה זה? זה הפרשנות, איזה מלך, אבל הוא לא מדבר על אלכסנדר, כן? הוא אומר פסוק כ"א, וצפיר השעיר מלך יוון, נכון? במילים אחרות, וצפיר העיזים הגדיל עצומיו את עוצמתו, וגם חזות ארבע, ובליבן דימו להשחית את רחומיו, דיינו את עם ישראל, על ידי כהניו מגר את קוממיו. דיינו מי זה כהניו שהוא מגר את קוממיו? חשמונאים, נכון? זה תקופת החשמונאים, זה כל הסיפור של בית שני. אז זה מתחיל ברוך השם יום 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 ובשביל כמו הוא מחסה לאביון שיפתי יעדות ישראל בצרתם לא צר, הם ירדו למצרים, שיפתי יעדות ישראל בצר, כן, ירדו למצרים, וזה מתאום דיין את גלות מצרים, מרדלים את ארבע מלכויות, וכל השיר הזה מתאר שם את זה פיוט לשבת שמתאר את כל ה, אז יש פה הרבה, וגם החזות ארבע לרמירה וצפיר העיזים, את כל הביטויים לקוחים פה מן הדימויים הללו. זה פיוט שיש בשבת. ואני אפילו שראיתי אותו מצטט פה משהו ככה מהפיוט. ראיתי אותו מצטט פה איזה פיוט. הנה, כן, יפה. לא, זה לא זה. חשבתי. שהוא הביא את זה, לא, הוא לא הביא את זה. הוא הביא פה פעלה משהו אחר. טוב, הלאה. בכל אופן, הכתוב מספר לנו בפרק ח' בפסוק ח' וצפיר העיזים מגדיל עד מאוד, הוא כעוצמו. דיינו, כשהוא מתעצם ומתחזק, הוא הגדיל עד מאוד, דיינו, שהיה לו כוח גדול, הייתה לו עוצמה גדולה, הוא התעצם מאוד, נשברה הקרן הגדולה, דיינו, הוא בראי, צפיר העיזים בא עם, כן, הוא שווה, ותלן החזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. זאת אומרת, במקום הקרן שנשברה, עלו קרניים אחרות, כן, וגם חזות ארבע, עלו למרומיו. הנה עלו ארבע רוחות השמיים, עוד פעם עלו ארבע קרניים. ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה, ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי. הצבי זה ארץ הצבי שזה ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מתאר פה רמיזות למה שיהיה אחרי כן, כן? אז מתארים פה כיצד הממלכה הגדולה שהוקטה, נשברה, התפרקה והפכה להיות, אז בתאמי תארים שזה אלכסנדר מוקדון, שהוא היה ראש המעצמה היוונית הגדולה, ובעצם מה שקרה זמן רב אחרי שהוא זה, התפרקה הממלכה, נכון? הרי יש לנו את בית תלמי ובית סלבקוס, זאת אומרת, הממלכה הגדולה היוונית התפצלה לשלושה מרחבים, מצרים, אסיה, סוריה, ארץ ישראל, אסיה, ואירופה. ואז יש פה איזה מין תיאור של התפצלות של המעצמה היוונית, כן? ובאמת ותגדל עד צבא השמיים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. זאת אומרת, העוצמה שלהם הייתה כל כך גדולה עד כדי כך שהייתה איזו תחושה שהם הפכו להיות שליטי העולם, כן? שהיא כביכול מרימה את קולה כנגד שלטון עליון, כן, כביכול אפילו את הכוכבים חלק הצליחה למוטט, ועד שר הצבא הגדיל, וממנו הורם התמיד והושלח מכון מקדשו. האמירה פה באמת מאוד מאוד עמומה. יש טענה שהדברים הללו רומזים למה, אתם חושבים? מה זה? ביטול קורבן התמיד, זה מה שקרה בתקופה, נכון? בתקופה של שלב מסוים ביטלו את קורבן התמיד, כן? בתקופת החשמונאים, והם היו צריכים לחדש את תיארות ההיכל ושב התמיד, ככה כותב אבן עזרא, כן? דיינו שבאיזשהו מקום היה ביטול של קורבן התמיד, ביטלו את העבודה בבית המקדש, והם היו צריכים לחזור ו לתקן את הכל, את המציאות שבית המקדש נטמע ונעצרה עבודת הקודש בבית המקדש, ופה יש רמיזה לתקופה של השלטון של היוונים בתקופה החשמונאית שהשתלטו על ועד שקמו והפכו את הקערה חזרה על פיה. בכל אופן, הכתוב מתאר לנו פה, וצבא תינתן על התמיד בפשה ותשלח אמת ארצה ועשתה והצליחה. זאת אומרת, הם הצליחו למוטט את עבודת השם, את האמת, והם הצליחו לגבור כביכול. ואז הוא לא מבין מה קורה, ואז דניאל שומע בתוך החזון הנבואי, והשמע אחד קדוש מדבר. דהיינו, הוא שומע בתוך החזון הנבואי איזשהו דיבור של מלאך, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי יהיה חזון התמיד והפשע השומם תת וקודש וצבא מרמס? דהיינו, עד מתי תתמשך המציאות הזו שעבודת הקודש תיבטל, ושתהיה מציאות כזאת שהם יגברו כביכול על מלכות שמיים, כפי שקודם רבזנו, היה שלב מסוים שהם הצליחו לבטל את עבודת הקודש, ואז הוא נותן תשובה בפסוק י' ויאמר אליי עד ערב בוקר 2300 ונקדש קודש. בית השאלה היא בדיוק מה זה הערב ומה זה הבוקר ו-2300, איך מחשבים ולמה זה מכוון, ממתי מונים, מה זה הערב, מה זה הבוקר. יש פה, כפי שאתם, אם מי שירצה פה לעשות עבודה יותר, זה באמת להתחיל פה לראות, יש פה הסברים שונים, באופן טבעי. אמירה עמומה כזאת, באופן טבעי, מזמינה ניסיונות להסביר הסברים שונים. כבר אמרנו קודם שזאת אמירה שהיא עמומה, והוא לא הולך לפרש אותה. גם אם דניאל הבין אותה טוב יותר בזמן ההסבר שהסבירו לו, הוא לא יכול היה לנו פה בספר לפרש את עד מתי השיקוט והעבודה הזרה הזאת תתמשך, ומתי יבטלו את המציאות המעוותת הזו. בכל מקרה, אנחנו מוצאים פה בפסוק תדבב, ואיביר אותי אני דניאל את החזון, ובקשה בינה, ראיתי דברים אבל לא הבנתי, והנה עומד לנגדי כמראה גבר, כמראה אדם, מלאך בדמות אדם, וישמע כל אדם בן אולי, כן, הוא שומע שם בעל הנער כל אדם, ויקרא, ויאמר, גבריאל הבן להלז את המראה. אז הוא שומע שקריאה של אחד המלאכים, שאומר לגבריאל המלאך, תסביר בבקשה את הדברים הלא מובנים שיש במראה הזה להלז, הלז זה לדניאל, כן? ויבוא אצל עומדי, היינו הוא בא אליי, איפה שאני עמדתי, הוא התקרב אליי, הגבריאל, ובבואו נבעטתי, דיינו נפחדתי, כי כשנעמד לידך מלאך, אתה מתמלא חילו רעדה, ויפלה על פניי, ביטוי של חולשה, של פחד, של אימה שמשתלטת עליו, והוא מנסה, כן, ככה, לשרוד בתוך הסיטואציה הזאת, ויאמר אליי, הבן בן אדם, כי לעת קץ החזון. דיינו, החזון הזה, הוא לא לעכשיו, הוא להמשך, כשיהיה קץ, שיהיה איזה מין חזון של, מעין הייתי אומר היום, אחרית הימים. ובדברו עמי, נרדמתי על פניי ארצה, שוב ביטוי של אפיסת כוחות, של אי יכולת לעמוד בסיטואציה הזאת. ויגע בי, ויעמידני על עומדי. זאת אומרת, הוא נותן לי כוח, כדי שיהיה לי כוח, לשמוע את הדברים. אני רוצה רגע לעצור פה, ולהגיד כמה משפטים על הסיטואציה הזאת, שתבוא לידי ביטוי פעם נוספת הלאה, בפרק י' בפרק ט' בפרק י' אנחנו שומעים גם בהמשך, תסתכלו בפרק י' בפסוק זין, פרק י' פסוק זין, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, עוד נחזור לזה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהן ויברחו בהיחווה, ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כוח, שוב אפיסת כוחות, והודי מראה פניי, ההוד, הזיף שלי, נהפך עליי למשחית. ראינו, כל הבעת פניי השתנתה למשהו מבעית. ולא עצרתי כוח, לא היה לי יותר כוח, וישמע את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה, משהו דומה למה שראינו קודם. הוא בפסוק י', והנה יד נגעה בי ותני עיני על ברכי וכפות ידיי. ואמר אליי, דניאל, איש חמודות, הבן בדברים אשר אנכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך. והמלאך הזה מנסה לחזק אותו ולהסביר, עובד הברו עם את הדבר הזה, עמדתי מרעיד, הוא עומד כולו ורועד. והוא ממשיך לתאר לו שם ולהסביר לו מה שהוא מסביר לו, ונראה את זה אחרי כן. ואז הוא אומר לו, בפסוק י' ד', ואני הובדתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ובפסוק ת' ו', עובד הברו עם את הדברים האלה, נתתי פניי ארצה ונעלמתי. והנה כתמות בני אדם נוגע על שפתיי, ואפתח פי ודברה ואומרה אלה עומד לנגדי, אדוני, במראה נהפכו צירי עליי ולא עצרתי כוח, ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, ואני מעתה לא יעמוד בכוח, ונשמה לא נשארה בי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני. אני כל הזמן מתעונן שאין לו יכולת לעמוד בחוויות המטלטלות ומחלישות אותו. ואומר, אל תראה איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק, הוא מחזק אותו. וכדברו עמי התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני כי חיזקתני. ויאמר, ידעת למה באתי אליך, ואתה שוב וכולי, והוא יספר פה, יסביר עוד כמה דברים. במילים אחרות, מה שאני בעצם רוצה לומר פה, יש פה אירוע דומה, שבו אנחנו רואים מעין זה, שאנשים שיש התגלות גדולה, הם עומדים נפעתים וחסרי כוח. התיאור הכי קרוב לזה, זה בספר יחזקאל. תסתכלו רגע ביחזקאל, בסוף מעשה מרכבה, ממש בהתחלה. ספר יחזקאל, בהתחלת פרק ב', אין? בסוף פרק א', אין? אחרי שהוא רואה שם את המראות, את המלאכים, את כל הדברים הללו, זה האירוע, כן, הוא רואה שם את האופנים ואת יחזקאל פרק א', פסוק כ"ח. כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד השם. ואראה ואפול על פניי ואשמע קול מדבר. הוא גם נופל על הפנים. בבקשה? טוב, בעניין זו הציפור, אין נפקא מינה, זה אותו דבר, אין נפקא מינה. תכף אני אגיד משהו משותף. ואומר לי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. שוב, אותו דבר, תעמוד, תחזק, אני אסביר לך. ותבוא בי רוח, כאשר דיבר אליי, ותעמידני על רגליי, וישמע את מדבר אליי. זאת אומרת, אחרי שנותנים לו כוחות רוחניים לעמוד ולחוות את הדברים, מעמידים אותו עליו. ויאמר אליי בן אדם, שולח אני אותך, והוא מסביר לו את כל הדברים האלה, וכו' וכו'. ובאיזשהו מקום, הדברים הללו מחזקים אותו, והוא מצליח לעמוד ולשמוע. אתה צודק, יש פה גם את הסיפור של בלעם בווריאציה אחרת. עכשיו, קודם כל, המשותף גם ליחזקאל וגם לדניאל, ששניהם נמצאים בגלות, בבבל. ובאמת, התגלות במקום שאיננה ארץ הנבואה, לא בארץ ישראל, הדבר הזה יוצר עוד יותר קושי של קליטה. המציאות הזאת של גלות וגילוי, גילוי הוא משהו רוממות. אז אתה נמצא במקום ההתגלות הטבעי בארץ ישראל. כשאתה נמצא בגלות, דיינו אתה במקום שבו המציאות איננה רוממה. לכן ההתגלות שם הופכת להיות הרבה יותר קשה לעיכול ולקליטה. עכשיו, בכלל ההתעסקות הזו עם אתרו. משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר של ראו. ככה גם הכתוב קורא לזה. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם קרוב אליך, אז אתה מדבר, איך אומרים, אתה מתייחס לתוכן הדברים. כשאתה מדבר עם מישהו שאתה לא רגיל לדבר איתו, אתה מדבר עם הנשיא. אתה תספר לא רק את מה היה, אלא גם מה היה מסביב. או אני יודע, עם ראש הממשלה, אני לא יודע, עם מישהו שאתה מתרגש לדבר איתו. אז אתה לא תדבר רק על תוכן הדברים, אתה תספר גם מה ראית מסביב. רבותיי, מעלה עוד יותר, אם זה מישהו שמאוד לא רגיל, אז הוא גם יתאר איך הוא שקשק, איך הוא רעד, איך הוא התרגש, איך הרגיש הלב שלו דופק, איך הרגליים שלו רעדו, איך הוא התכסה, זה הכרה, איך הוא כל כולו היה נרעש ונרגש, שבקושי הוא הצליח אפילו מה? מרוב התרגשות, לשמוע ולהבין מה מדברים איתו, נכון? זאת אומרת, ככל שדרגתו של השומע היא פחות גבוהה, אז התיאור שלו מתמקד בתחושות שלו, בהרגשות שלו, ופחות מבין את התוכן, כי מרוב שהוא עסוק בהתרגשות של ההתרחשות, דעתו פחות ממוקדת בתכנים. וגם אם התכנים קשים, והם קשים פה גם אובייקטיבית, אז עוד יותר קשה לו להבין. והוא מניגש לאיזה חלישות עד וצריך לחזק אותו. צריך לתת לו כוח שיהיה מסוגל בכלל לעמוד בחוויה הזאת. התופעה הזאת מבטאת בלי ספק מציאות א' של גלות, ב' של רמה רוחנית נמוכה, והיא קשורה גם כמובן למציאות של החורבן והגלות שהם נמצאים בה. והתפאורה הזאת, שהיא לא חוזרת הרבה, היא לא חוזרת בהרבה מקומות, היא בעצם ביטוי למציאות השפלה שנמצאים בה. יחזקאל ראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז אנחנו מאוד מתפעלים ממעשה מרכבה, והגמרא אומרת לנו במסכת חגיגה שלא דורשים במעשה מרכבה. אבל בשבילנו, שאנחנו כל כך רחוקים מעוצמתה של הנבואה, אז החלק הנמוך של הנבואה הוא כל כך עוצמתי שאנחנו לא מתעסקים בו. אבל זה לא ביטוי לעוצמתה של נבואת יחזקאל, אלא היא דווקא בסקאלה של הנבואה במקום יחסית נמוך. ואנחנו גם מבינים למה, כי אנחנו נמצאים במציאות של חורבן, במציאות של גלות. לכן גם הרוממות היא עוד עולה. גם התשטוש, גם העמימות, ככל שאתה במציאות רוחנית גבוהה יותר, הבהירות של התובנה הופכת להיות רוממה יותר. כך שבאיזשהו מקום הערפול הזה, והתחושות הפיזיולוגיות הללו שהוא מתאר פה, כולם יחד הם ביטוי לסיטואציה של האמירה פה. וזה מביא אותנו למה שאמרת על בלעם. בלעם הוא כידוע, אמנם הוא בן משה רבנו, אבל הוא נמוך, נכון? הוא שפל מבחינת המציאות הרוחנית שלו. ולכן כל אותם פחדים, כל אותם רעדים, כל אותם דברים שהזכרת, באמת משקפים ומבטאים את קטנותו של בלעם. יש? אז זה מתחבר פה היטב עם העניין. אז רציתי להסב את תשומת לבכם לאיזושהי תופעה שהיא תופעה נלווית של כל התהליך הזה, אבל היא בהחלט ביטוי שמשקף ומבטא את הייחודיות של השפל שמצאים פה במציאות של חורבן, של גלות, ולכן גם הרבה מאוד עמימות, הרבה מאוד צורך להסביר לו, וגם הרבה מאוד מציאות של פחד, של מורה, של חולשה, של אפיסת כוחות. יש דברים שלא נתקלנו בהם במקומות אחרים. בתיאורים אצל נביאים אחרים. אז זאת נקודה שמיוחדת למציאות הזאת. בואו נחזור רגע להמשך של דניאל בפרק ח'. דניאל בפרק ח', שוב אנחנו חוזרים, כן? והפחדים הללו והחוויה הזאת, כן? שהוא מתאר פה, כן? ואז בפרק ח' הגענו קודם כל בפסוק י' ח', עכשיו פסוק י' ת', ואומר, אני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם, כי למועד קץ. דהיינו, יש עכשיו מציאות של זעם, יש ביטול התמיד, יש פה מציאות של שיקוץ שהופך את הבית למשומם וכו', והקודש הופך למרמס, כפי שפסוק י' ג' מתאר. והוא אומר, מתי זה, ויהיה קץ לזה, זה לא יהיה לעולם. אבל הוא שואל, אני אגיד לך מתי זה יקרה, שיפסק הזעם הזה, ויש מועד שיבוא קץ למציאות הזאת. האיל אשר ראית, עכשיו נתן לו את הנמשל, האיל אשר ראית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס, הם השליטים שעומדים לעלות. שימו לב, אם אנחנו עדיין בסוף המלכות הבבלית, יבוא אחריהם המלכות הפרסית, ואחר כך והצפיר השעיר מלך יוון, היינו המלכות הנוספת שתבוא, והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון, כפי שכבר אמרנו קודם שזה רומז לאלכסנדר המוקדון, שהוא המלך הראשון, שגם היה המלך עם העוצמה הגדולה, עם הקרן הגדולה, עם השלטון החזק, והנשברת הקרן הזאת תישבר, ובמקומה תתפורק האימפריה היוונית, ותקום ותעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי יעמודנה ולא בכוחו. דהיינו, ארבעת המלכויות שיקום ממקומו, לא יחד אפילו, לא ישבו לעוצמת כוחו של הקרן האחת. וזה גם היה ברור שבאמת הפיצול הזה בעצם החליש בסופו של דבר את האימפריה היוונית. ובאחרית מלכותם, דהיינו, כשתסתיים האימפריה היוונית, כי אתם הפושעים, כן? כשיעבור החלק הזה שקורא להם פה פושעים, כי הם אלה שהפגיעו במקדש וכו', יעמוד מלך אז פנים, ומבין חידות, ועצם כוחו ולא בכוחו, ונפלאות ישחית והצליח ועשה, וישחית עצומים ועם קדושים. זאת המלכות הרביעית. היינו המלכות הכי חזקה, עם העוצמת עצם כוחו, היינו, יש לו עוצמת, ולא בכוחו. הכוח האמיתי, יש לו הרבה כוח, אבל ממניין הוא ישב את הכוח הזה? מהקדוש ברוך הוא. הוא ייתן לו את הכוח. והוא יעשה דברים קשים, והצליח ועשה. זה תמיד מה שאומרים, שהמלכות הרביעית הייתה המלכות הכי קשה. השיעבוד של מלכות רביעית הכי קשה. והשחית עצומים וגם עם קדושים. היינו, יפגע באופן אנוש וקשה גם ב... עם ישראל, המלכות הלווית, זה מה שחזל קוראים את מלכות אדום, כן, את המלכות רומא שנמשכת, אתם רואים את כל, את כל הדברים שקרו מאז ועד עתה כמלכות לווית, ועל שכלו והצליח מרמה בידו, ובלבו יגדיל ובשלווה ישחית רבים, ועל שר השרים יעמוד ובאפס יד יישבר. בשלב מסוים, אחרי הצלחה ממושכת וכו', אז הוא בסופו של דבר יישבר, ומראה הערב והבוקר אשר נאמר, אמתו. זה, מה שראית זה דברים מדויקים, ואתה סתום החזון כי לימים רבים. שוב, ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים. הדבר הזה, איך אומרים, המחזה הזה, הכוחות הפיזיים והנפשיים שנדרשו לו, מוטטו אותו. ואקום, לאחר שהוא עברי ויישם את מלאכת המלך, ואשתומם על המראה ואין מביא. ושוב, יש פה איזושהי חזרה על ארבע המלכויות מצד אחד, ומצד שני יש פה איזושהי אמירה יותר מפורטת שמזהה פעם ראשונה, הוא מזהה פה את ארבעת המלכויות בשמותיהן. הוא מדבר לפחות על שתיים, הוא אומר בפירוש, והראשונה היא מלכות בבל שהם נמצאים בה. מי המלכות הרביעית הוא פה לא אומר, הוא רק אומר שהיא תהיה קשה ביותר, והוא באמת גם אומר לנו את העובדה שהפרטים הם עמומים וסתומים במגמה מכוונת, וזה נאמר לו בפירוש לסתום את הדברים.
זה פירש לו גם מה התהליך המדויק?
יכול להיות שלא הוא פירש, אבל לנו הוא הצטווה לו לגלות. זאת אומרת, יכול להיות שדניאל ידע בדיוק איך ליישם או איך לחשב או מה לעשות עם הדברים הללו, אבל הוא הצטווה, כפי שאמרנו קודם, לסתום את החזון. בבקשה?
למה? אם זה
חישוב,
אמרנו את החישוב הנכון, למה לא
לספר אותו? לא יודע, בכל אופן, המלאך אמר לו, לא לגלות, זה מה שהוא אומר, כן, לא רוצה לגלות, כן, לא יודע, הוא לא רצה לגלות את הדברים, והדברים, אני אומר לכם שוב, הדברים הללו, הם, יש פה מדברים על ארבעת המלכויות שתעמודנה, אז מי שרוצה באמת לעשות פה עבודה רצינית, הוא עושה פה עבודה מאוד 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 יפה, מאוד יפה, מאוד יפה שמתארת את זה, והוא אומר לו, זה יקר, אתה מנוע, אתה מצווה לסתום את הדברים. כן, עלמת, הנה, זה מה שאומר פה, ולא דבר שאין מצווים אדם על סתימת עלמת הדבר, אלא אם כן הוא יודע את הדבר ואת משמעותו. זאת אומרת, הוא ידע, כי אחרת לא אומרים לו, תסתום, תעלים, כי אם הוא לא יודע, אז אין לו מה להעלים, לא צריך לצוות אותו. אתה אומר למישהו לא לשתף באינפורמציה, שהאינפורמציה הזאת לא היא מוכרת ויודע, יש חשש שמה הוא יספר אותה. לכן הוא מצטווה, אז הוא אומר, תדע לך, שאמת הוא מראה הערב והבוקר, זאת אומרת, הדברים נכונים, אני הבנתי אותם, בכל זאת, אינך רשאי לגלות את פשרו לזולתך, ועליך להסתירו וללימו ולשומרו בלבך אתה. ונימוקו של הצו בצידו כלימים רבים. כלומר, החזון על מורותיו עשוי להיות למציאות ממשית רק לימים רבים, לעתים רחוקות, דיינו בעוד הרבה זמן. הנה הרלב"ג מאיר פה שיש הכרח בסתימת המועד כדי שלא יתייאשו ישראל מן הגאולה. וכך גם כתב אברבנאל. כן? כי אם הם יגידו, תשמע, הגאולה תבוא בעוד 3,000 שנה. כשאתה אומר למישהו, זה מייאש אותך. זאת אומרת, עזוב, אתה לא יודע מתי זה יקרה. אם תתן לו, תגיד לו, זה לא יבוא לפני. זאת אומרת, עכשיו, יש לנו ביתה, באחי שנה, אנחנו מוצאים פה כל מיני חשבון, מה זה 2,300 ימים, כן? כן, יש פה, קיצר, חבל שנסתבך פה בכל הדברים הללו. יש פה חשבון שמתאים לימי אנטיוכוס. בקיצור, מי שרוצה לראות פה מה עשו עם זה במהלך הדורות, הפרשנים השונים, יש כאלה שהולכים לנפילת אלה, חבל על הזמן. זה מי שרוצה לקרוא פה את כל הדברים. למשל, את כל התור, אם אנחנו הולכים על זה דווקא, בכל התור, מכירים את הספר כל התור, של תלמידי הגר"א, כן? אז הנה, זה, הם הלכו עם חשבונות מפה. בבקשה? כן, בהחלט, ומראים את החשבונות. תראה, הרב קשר עשה הקדמה, יש לו מהדורה שהוציא את כל התור, כותב שם הקדמה ארוכה, והוא מראה שם את החשבונות הללו, שמופיעים פה המספרים הללו, והוא מתחיל מעליית תלמידי הגר"א, והוא פורס את התאריכים, והוא מראה בפירוש איך, כן, כל התאריכים שאנחנו מכירים, אחר כך 1884, לבית תמר, וכל ה-82, יש שם הוא מרש את כל החשבונות ויסוד המושבות, והוא עושה חשבון שם מלחמת העולם הראשונה, הוא מתאר שם את מלחמת ששת הימים, יש שם חשבונות, תראה שם את הרב קשר, הוא הלך ועשה את החשבונות, והוא עושה שם חבל על הזמן כל מיני חשבונות. נכון, זה בדיוק הסכנה, שבגלל זה אמרו תיפח חם של מחשבי קיצים. אבל מצד שני רצו לתת פרשנות לפסוקים האלה, אז באמת עכשיו הגר"א הלך ובכל התורה, בירי לשוקליו, כן, תלמידו של הגר"א, הלך וטוען שעל פי הגר"א, כתב את הדברים הללו, וגם זה שם כתוב בצורה עמומה שצריכה עוד פרשנות. ורב קשר הלך והסביר מה שכתב רבי אליעזר משוקלב, ושם את זה על השולחן ההיסטורי עם ציר זמן, עם תאריכים, עם חישובים, והוא מראה איך כל התאריכים שעולים שם הם תאריכים בשלבים של הגאולה. אני זוכר ש... יש ספרים שלא נוגעים בהם. מי מתעסק עם זה? אני זוכר שאחרי מלחמת ששת הימים, פתאום הספר הזה, וואלה, התחילו לקרוא בו, נהיה שלאגר. כי פתאום באמת קרה אירוע חבל על הזמן. אחרי ששת הימים זה היה רעידת אדמה היסטורית.
הוא כתב לפני?
הוא כתב לפני. בוא נגיד ככה, הוא לא כתב לפני, כי הוא לא יכול להגיד על ששת הימים את הדברים האלה. אבל אחרי שזה קרה, הוא בנה את התרחיב, עכשיו צריך, תראו, אני לא נכנס לזה, אני מאוד בגישה של הרמב״ם, כן? לא להיכנס לזה יותר מדי, ובקבוד חז"ל טיפח רוחם של מחשבי קיצים, לא נכנס לזה יותר מדי. כי באמת, אני יודע, פרשנות כזאת, עובדה שבתקופה אחרת, את אותם פסוקים, פרשנים אחרים, בימי רב סעדיה גאון ובימי אברבנאל, הסבירו אחרת. אבל אך טבעי הוא, כשקוראים אירועים דרמטיים בהיסטוריה, אנשים מנסים למצוא רמזים בכתובים לדברים. מה קרה בימי אברבנאל? למה אברבנאל כל כך השקיע בזה אנרגיה? כי אברבנאל היה בתקופה של גירוש ספרד. רבותיי, קרה שם אירוע מאוד דרמטי. אז שוב, אנשים מנסים לשאוב אינפורמציה באירועים דרמטיים, ולנסות לראות אולי הם יצליחו לפצח את משמעות האירועים הדרמטיים שתקופתם חובה, ולנסות לשים את זה על איזה סקאלה שתוכל לעזור להם לראות טוב לאן זה מתגלגל, מה עומד לקרות. אבל אתה יכול לראות בהחלט את הדברים, והוא עושה פה עבודה מאוד יפה בקטע הזה, שהוא גם יוצר איזושהי השוואה בין התפיסות השונות, והוא גם אומר את זה במבוא יפה, הוא עושה סקירה של הפרשנויות השונות של ההסברים הללו, והוא בעצם אומר לידי העיקר, תבדקו את הדברים הללו, ותראו שכל אחד הלך עם התקופה שלו והסביר את זה לפי זמנו ותקופתו. בסדר? אז לא הבנו הרבה, אבל גם ממה שלא הבנו, הבנו כל מיני דברים חשובים, נכון? זה הפטנט. גם במעשה מרכבה, גם דברים. תראו, אנחנו פעם לא נבין הכל, אבל ננסה להוציא את מה שאפשר להוציא, גם במה שאי אפשר להוציא הכל. תמיד להוציא את מה ש... והבנו כל מיני דברים חשובים של כוחות הגוף ומציאות נפשית ושל תקופה של חורבן וכו' וכו'. בזאת שבפעם הבאה נלמד מפרק ת' שהוא כבר יותר פשוט, פרק ת' י' הם יותר פשוטים ויש בהם כיוון אחר. להתראות. מה זה? מה נעשה אחרי כן? נחליט ביחד, אין בעיה. יש לנו זמן להחליט. יש לנו עוד שני שיעורים.
אפשר ללמוד את הספר של האחר.
בסדר.
נו, תודה.